אנחנו בגדול ספר אורות מחולק לכמה חלקים. ישראל ותחייתו, אורות התחייה, מהלך הידיעות וזרעונים, ובסוף החלק האחרון נקרא אורות ישראל. אנחנו נתחיל בו. יכול שמדי פעם נזלוג לנו ככה לבקר במקומות אחרים, אבל אורות ישראל, שזה בעצם ממוקם דווקא בסוף, בסוף הספר, אורות ישראל, כמה פרקים, זה בעצם החלק הכי, הייתי אומר, מסודר ומובנה של תורת הרב בהיבט הכללי שלה. הרב קוק הרבה מאוד לכתוב גם על תורת הכלל וגם על תורת הפרט. וזה לא נכון שהוא היה רק כללי. הפוך, הרבה מאוד, ואולי רוב הכתבים של הרב הוא דווקא בעבודת השם הפרטית. המון המון פסקאות על הנפש ועל עבודת השם ועל כל המצבים השונים, עבודת המידות, בלי סוף. ואף על פי כן, הרציודה אומר שאורות, יש לו ביטוי כזה, אורות הקודש זה קודש ואורות זה קודש קודשים. אורות הקודש שעוסק דווקא בהיבטים כלליים, הפרטיים או הפילוסופיים, זה קודש, ואורות זה קודש קודשים, כי אורות עוסק בעם ישראל, עוסק בהבנת הצד הכללי של עם ישראל. כמובן, מתוך כך גם הצד הפרטי מובן באופן אחר. אבל עיקר החידוש של הרב היה להניח אותנו בהיבט הזה, בהיבט הכללי, ומתוכו כל המדרגה הפרטית היא במקום אחר לגמרי. אנחנו זכינו להיות בדור כזה שבו עם ישראל חוזר להופיע ככלל, וזה צריך, זה סוגיה. זה לא, איך הרב ציודה היום אומר, אנחנו לא אוסף של פרטים. אנחנו פה משהו אחר. להבין מה זה עם ישראל זה מאוד מאוד יסודי. וזה הנושא של אורות ישראל, מחולק מאוד מאוד לפי פרקים מסודרים. כל פרק יש לו את הכותרת שלו, כן? כנסת ישראל, אחר מכן הקשר בין היחיד לבין הכלל. התדברות בכלל ישראל, אהבת ישראל, ישראל ואומות העולם. כל נושא כזה הוא נושא מאוד מאוד רחב, יש פה ריבוי של ברורים. אני מניח שבכל פרק אנחנו ככה, אפילו בכל פרק ננסה לבחור כמה פסקאות יסודיות בפרק הזה, ושנרגיש שמצינו, אפשר למצות, אבל שנרגיש שככה קיבלנו מהפרק, אז אנחנו נעבור לפרק הבא ונעבור כמה פסקאות. ים שאין לו סוף. אורות זה קצת כבד, ראו זר. אנחנו ננסה ככה כמה שיותר להתבונן בדברים ולהבין אותם גם לפי העולם שלנו, אבל בסוף כן, זה עבודה גדולה להתרומם פה מערכה שלמה של תפיסות רוחניות עמוקות שהרב לאט לאט מכניס אותנו אליה. בסדר? אז תפתחו את הספר, בסוף יש חלק שנקרא אורות ישראל, פרק א'. בסדר? בסדר? אורות ישראל פרק א'. מה שאני, ככה אולי בהמלצה, מי שתרצה, א', את הפסקאות שאנחנו נלמד, בעיקר בסוף במשפט אחד, שני משפטים, לסכם. נסכם ככה, לצאת בסוף עם משפט אחד מהפסקה. אנחנו נדבר אולי הרבה, אבל בסוף תנסו לצאת עם איזה משפט, שתיים, שמסכמים את הרעיון הכללי של הפסקה. ומי שתרצה את הפסקאות שלא נלמד, זה נדלג, יכולה גם להשלים בחברותה וכו', אז בכלל ככה. אבל זה דבר מאוד, כאילו, בסוף ננסה להתבונן, לעלות, לרדת, אבל בסוף אם מצליחים ככה להגדיר באיזה משפט אחד, מה פה החידוש בפסקה הזאת, אז זה נותן לזה בסוף אחיזה, ככה, כלי המכיל את המרובה. טוב, אז הנושא של פרק א', אולי הוא מתחיל מהכי כבד, וזה המושג הזה שנקרא כנסת ישראל. מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. המושג כנסת ישראל זה לא מושג שמתחיל מהרב קוק, נמצא בהרבה ספרי קדמונים, כן? אפילו בחז"ל. אבל ודאי שהרב פה עשה פה מערכה שלמה וגדולה. ובפשטות הפשוטה הראשונית שאנחנו מדברים על כנסת ישראל, אנחנו מדברים על הנשמה הכללית של עם ישראל. וזה עצמו חידוש פסיכולוגי מאוד מאוד גדול, שיש נשמה לעם. רגילים, כל אחד איתן, הוא יחיד, הוא בודד, יש לו את השיקולים שלו, את המערך האישיותי שלו, ואנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בשיעור השני, על נפש האדם וכוחותיה, ועולם שלם של אין לו סוף כמעט לנפש הפרטית. אבל העולם השלם והאדיר הזה של נפש האדם הפרטית, זה לא מתחיל משם. זה קצה קרחון, שהוא אולי יותר קרוב אלינו, יותר קרוב למושגים שלנו, לתודעה שלנו. אבל הרב לוקח אותנו פה למושג עליון יותר שממנו הכל מתחיל, וזה נקרא כנסת ישראל, הנשמה הכללית שלנו כעם. יש נשמה לעם ישראל, נשמה שהיא לא אוסף שכל הנשמות ביחד, אלא היא המקור של כל נשמה. אם היינו ציירים את זה כמו שמש, יש לה קרניים, אז השמש. אחר כך הקרניים זה הנשמות הפרטיות. אבל אנחנו קודם כל עם בגלל שאנחנו נשמה אחת, לא בגלל שהתאספנו לאיזו סיבה היסטורית או גורל משותף. וזה חידוש מהפכני, מהפכני, מהפכני. חידוש מאוד מאוד מהפכני, וזה פסיכולוגיה אחרת, שזה נפקמינות אדירות. אנחנו עם כי אנחנו נשמה אחת. מה שאנחנו רואים את עצמנו גם אחר כך כאישיות נפרדות, ויש לזה ערך גדול, וכל אחד צריך לומר בשבילי נברא העולם, ויש ערך גם למסע הפרטי ולהיבט הפרטי כל אחד הוא יקר מאין כמותו, ואין כמוהו בעולם, והכל זה נכון, וגם המחויבות שלו, וגם הדין הוא פרטי, כל זה נכון. אבל זה קומה ב'. בעצם התחלנו מקומה ב'. אנחנו לא מכירים מקומה א', או לא מספיק מכירים. שבקומה א' שלנו, איפה שאנחנו, במקום הכי פנימי שלנו, במקום הכי יסודי שלנו, אנחנו נשמה אחת. בעל התניא, הרב צבי יהודה היה תמיד שולח לבעל התניא פרק למד ב', הוא אמר שזה הלב, פרק ל"ב, זה הלב של התניא, מגדיר את זה במשפט פשוט. שעם ישראל הוא קורא לזה נשמה אחת בגופות מחולקים. זה עם ישראל, נשמה אחת בגופות מחולקים. טוב, אנחנו גם אומרים שיש גם נשמות פרטיות, כן, ודאי. אבל כדי להבליט את החידוש, אומר בעל התניא, בעצם, קודם כל נשמה אחת. נשמה אחת. הנקראת כנסת ישראל. והנשמה הזאת, הכל תמון בה, הכל תלוי, ולאחרת אנחנו נראה שהרב מפענח לנו אותה. מכיר לנו אותה, עושה לנו איזה מסע ככה להכיר את הנשמה הגדולה הזאת, ומתוכה אחר כך, בפרק הבא יסביר לנו הרב טוב איך הנשמה הכללית הזאת קשורה ליחיד, קשר היחיד והכלל בישראל. אבל קודם כל הנשמה הזאת היא שורש חיינו, משם הכל מתחיל. ולכן זכינו לדבר הזה שנקרא להיות ישראל. הישראל שבאנו לא מתחיל מההיבט הפרטי. בהיבט הפרטי, היה הרב יהודה מדגיש את זה עוד ועוד, אין לנו יתרון פרטי. אנחנו לא יותר חכמים מאות העולם, ולא יותר... אלא מה זכינו שיש בנו נשמה כזאת, שנקראת כנסת ישראל, ומתוך כך גם הנשמות הפרטיות מתעלות ומקבלות וערכן רב מאוד, בזכות אותה נשמה כללית וגדולה. ובעצם אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על עצמנו, כן, ועל כל העם שלנו. נשמה אחת כללית עם ריבוי של הופעות. אולי נוסיף עוד משפט ונאמר, נשמה אחת כללית לדורותיהם. הנשמה הזאת היא הנשמה של כל, לא רק של כל מי שנמצא פה איתנו היום, אלא של כל נשמות עם ישראל לדורותיהם. נשמה של כל הנשמות. והנשמה אחת, ישות רוחנית עליונה, שכל האור האלוקי טמון בה, מה אופייה, מה עניינה, זה הפרק שלפנינו. כן. מה המשמעות של נשמה? כשאנחנו במושגי הרוח שלנו, מנסים לתת ביטויים לעולמות שבאמת הם מעל הביטויים. זה חלק מהמורכבות. כל העולמות הרוחניים שלנו הם ייצוגים, ככה זה נקרא. מה כשאנחנו אומרים על מידת החסד? מה הפשר חסד? נכון, חסד זה זרם, זרם נפשי. כשאנחנו ננסה להגדיר אותו, ואז אחר כך צריכים להגדיר מתי החסד הוא טוב, מתי החסד הוא לא טוב, אבל כשאנחנו אומרים חסד, אנחנו לא ממציאים את המוסר, אנחנו מנסים לבטא עולם חי מאוד מאוד עמוק ואיכותי שנמצא בתוכנו. הנשמה היא המקור של כל העולמות הרוחניים ושל כל האיכויות הרוחניות שנמצאות בתוכנו. מה שמחיה הכל. ומחיה לא רק את העולמות הרוחניים, אלא הרוח בסוף גם מחיה את החומר, מחיה את הכל. כן? הנשמה, הכוח האלוקי שבתוכנו, שמחיה ונותן את כל האיכות הפנימית לחיינו. ואנחנו בשיעור השני נעסוק ביותר בפירוט מה זה נפש, מה זה נשמה, ומה ההבדל ביניהם, ומה זה רוח. יש הרבה מושגים שצריך עוד, ללמוד בהיבטים האלו. ועכשיו אנחנו עוסקים בהיבט הכללי. נשמתה של נשמת עם ישראל נקראת כנסת ישראל. כנסת מלשון כונסת בתוכה את כל הנשמות, המקום של כל הנשמות, המקום של כל האור האלוקי שבתוכם. תודה רבה. טוב, אז באמת, הספרים זה חשוב, כי גם ככה, גם עם הספרים זה קשה, בלי הספרים זה אין סיכוי בעולם. בסדר? אז בואו נראה. יש לכם פרק א', פסקה א', טוב? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. טוב, בואו נתחיל במשפט הזה. אני במשפט הזה תמיד יש איזה חוק כזה, למדתי את הפסקה הזאת מיהודי יקר, קראו לו הרב יוסי שוקר, אחד מבוני השומרון הגדולים. הוא היה בזמנו אברך שלנו בישיבה בשילה, ישיבה קטנה כזאת. האברך שלנו באים לה בערב ככה קצת להרגיש בית. וצערים, הוא גם היה ממקימי השומרון, הקים את משק אחיה, והקים את כל קבעות שילה. הוא היה הראשון שהקים שם. יהודי יקר עם נשמה ענקית וטוב לב בלתי רגיל. אחד האסונות היו, הוא נסחף לתוך אחד המכונות שם של השמן, אבל באמת היה משהו מיוחד מאוד. ואני זוכר את הפסקה הזאת, הלכנו אליו כחבר צעירים בשיעור א' הביתה. אני ממש זוכר איך הוא הסביר פה את הפסקה עם משל. היה, הגיש לנו תה, היה כזה תמצית, וכל אחד היה לו כוס מים חמים. אז הוא היה, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. אז הוא השתמש במשל הזה של התמצית של התה. אני אוהב להגיד בשם אומרו, כי הוא עכשיו בגן עדן, אז להחיות את, כתוב שספטותיו דובבות, כן, נשמע, מעלה איכות יותר גדולה לנשמה. אז מה זה תמצית? תמצית זה אומר שיש פה הרבה כוסות מים, אבל הן תפלות, אין בהן שום טעם, אין בהן שום איכות. והתמצית יש בה איכות מרוכזת, כן, שהיא תיתן עכשיו את ה, היא תחלק עכשיו, תחלק את התמצית לכל הכוסות, וכל הכוסות עכשיו יקבלו מהאיכות הזאת. בלי התמצית הכל היה תפל, ועם התמצית עכשיו יש פה איזה משהו מרוכז שייתן לכל ההיקף המאוד מאוד רחב. התמצית היא מתומצתת, ההיקף הוא הרבה יותר רחב, כל הריבוי של המים, אבל התמצית המרוכזת הזאת היא תיתן איכות, כן, תיתן טעם ואיכות לכל ההיקף הגדול. זה המשל שאיתו הוא הסביר, הרב יוסי שוקר. אז אנחנו אומרים ככה לעילוי נשמתו. אז מה זה אומר המשל? אז מה הכוונה שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה? זאת אומרת, יש לנו פה הוויה, היא כמו, נכון, כמו המים, היקף שלם של עולם, מלא בכוחות, מלא בעוצמות, מלא בכישרונות, בלתי רגילים, זה עולם, כל עולם אלוקי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מופלא מאוד מאוד. אבל כל העולם, לולי הנשמה הזאת, כנסת ישראל, זה כמו מים תפלים, זה הכל חסר צורה, חסר טעם, חסר איכות שתיתן בו את הערך שלו. אז זה, יש פה מקור אחד שהוא התמצית, הוא ייתן את הערך, הוא ייתן את המהות, את הלמה, את האידיאל, את התוכן, הערכי, כנסת ישראל. נשמה, שכל הטוב וכל הערך, כל מושגי המהות, האידיאל, הלשמה כל העולם הזה, מה הערך של העולם הזה, מה נבנה בעולם, מה האידיאלים שיש בה, מה המגמות, נכון? יש לנו תמיד בעולם שני סוגים של, יש לנו את המה קיים, ויש לנו לשם מה, נכון? עם ישראל הוא עם שמי, נכון? הוא תמיד שואל לשם מה, מה תמון, לשם מה זה נמצא, אנחנו עם שמי, נכון? יש כאלה שהם אנטישמים. למה אתה שואל לשם מה? פשוט, תחי את העולם בלי אותם מדי שאלות. אבל לא, עם ישראל מתעקש שיש לכל זה ערך. הראשון שהיה זה אברהם אבינו, נכון? הסתכל על כל הבירה, הבירה דולקת, ואמר, מי הוא בעל הבירה? לשם מה הוא ברא את הבירה? לא, השם היא הראשון. הוא למד אצל בית המדרש של שם בעבר. והוא, לא, לא, לא יכול להיות שאין לזה ערך לכל הדבר. כל ההיקף האדיר הזה, כל העוצמות האלה, כל הכישרונות האלה, הם מדהימים, אבל מה התוכן של זה? מה הערך של זה? יש משל כזה שמופיע בחז"ל של מלך שיש לו איזה פלטרין, איזה ארמון כזה גדול, אבל כל הפלטרין הגדול הזה הוא סגור. וכולם באים ונהנים ומסתכלים, אבל אף אחד לא מבין שהעיקר נמצא בפנים. ועם ישראל זה המפתח, המפתח להיכנס פנימה. איך להבין את הערך הפנימי של כל זה, ולהבין שיש פה לעולם הזה ערך אמיתי, ערך פנימי, ולא סתם שעשוע חיצוני. הדבר הזה הוא אוצרות אדירים של ערך, של מהות, של אידיאל, שיש להם מקור בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שתל את המקור לכל האיך, לכל המהות, המהות האידיאל, המהות הערכית של העולם, של הנשמה, היא לא מתחילה מהספרים, היא מתחילה מנשמה. ספרים באים לתרגם נשמה. נשמה היא תמיד מעל, היא מקור של, כמו שדיברנו לפני כן על החסד, נכון? החסד לא מתחיל כי כתבו עליו, אלא כי הוא בתוכנו. ואז אפשר לכתוב עליו כדי לפענח אותו, נכון? אז זה מתחיל מחיים. יש פה חיים של חסד, ואז הספרים מנסים להבין. מה זה החסד הזה? מה הוא מפר? מה הפרשנות הנכונה שלו? מה הפרשנות הלא נכונה שלו? איך לתת לו ביטוי בחיים? יש פה תמצית של ההוויה. תמצית של ההוויה, הכוונה, עולם נשמתים, כן, נשמת זה נשמה כזו שהיא מלאה ברצונות, מלאה בטוב, מלאה בחיים של ערכיות אידיאלית שרוצה למלא את העולם בתוכן. למלא את העולם בתוכן. העולם הזה אמור להיות לא רק מה, אלא אמור להיות איך. אמור להיות מה תמון בזה, למה זה בא, לשם מה זה בא. עולם מלא שהאידיאל הוא זה שאמור לשרות בתוכו. האידיאל הגדול של העולם הוא חי בתוך הנשמה הגדולה הזו שנקרא כנסת ישראל. היא מלאה ברצונות, מלאה באידיאלים, מלאה בטוב, מלאה בשפע גדול, שהשפע הזה ייתן לעולם הזה יותר טוב. בלי השפע הזה, עולם מאוד עשיר, מאוד, אבל היקף בלי תוכן. היקף בלי תוכן. כן? מין עולם גדול ועשיר ומלא בכוחות, שבסוף יחריבו את עצמם, כי בלי תוכן אין חיים. בסדר? כל התוכן של העולם מגיע מאיזה מקור אחד. המקור הזה, הכי עמוק, הכי בסיסי, נקרא כנסת ישראל. היא בעצם הלבנה של החמה. בוא נגיד את זה במשל אחר. הרב אומר פה בהמשך. כנסת ישראל נמשלה ללבנה. החמה, קדוש ברוך הוא, נכון? האור הגדול של החמה לפעמים הוא קשה מדי, הוא שורף מדי. הוא צריך משהו שיכול לקלוט אותו ולהוציא אותו לפועל בצורה יותר חיה, בצורה יותר נעימה, בצורה שאפשר להוציא אותו לפועל בתוך המציאות. זה הנשמה של עם ישראל. קולטת את האור האלוקי ורוצה להוציא אותו לפועל, את הטוב האלוקי, את האידיאלים האלוקיים, להוציא אותם לפועל בתוך העולם הזה. למלא את העולם הזה בטוב. מאיפה היא עונקת את הטוב הזה? מהחמה? הלבנה יונקת מהחמה. או במשל אחר, הרעיה יונקת מדודה. נכון? הרעיה יונקת מדודה. כנסת ישראל, נשמה שקולטת את הטוב האלוקי ורוצה להוציא אותו לפועל פה, בתוך המציאות. בסדר? נשמה שסופגת את הטוב האלוקי ומסוגלת להוציא אותו לפועל בתוך המציאות.
למה
לא אומרים עם ישראל? מעולה. למה לא אומרים עם ישראל? עם ישראל, אנחנו בדרך כלל מתכוונים א' לדור ספציפי, נכון? כבר צמצמנו, כנסת ישראל זה הנשמה של כל הדורות. ב', עם ישראל אנחנו מדברים הרבה פעמים על העם בצורתו הגלויה. והעם בצורתו הגלויה, יש בתוכו נשמה גדולה, אבל האם הוא מביע אותה בשלמותה? לא תמיד, נכון? זאת אומרת, מה ההבדל בין עם ישראל לכנסת ישראל? כנסת ישראל זה הצד הנשמתי של עם ישראל. כמו שאני אומר, יש אותו. נדבר על זה בשיעור השני, על ההבדל בין נפש לבין נשמה. יש אותי בצד הגלוי, ויש מי שאני בנשמה שלי, זה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר איכותי, זה הרבה יותר שלם. אז כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל, אנחנו לא אומרים על עם ישראל בצד הגלוי שלו, שהוא לא תמיד מביע את כל נשמתו בצורתה מלאה. כל מה שדיברנו פה, הרצון למלא את כל העולם באידיאלים. לפעמים עם ישראל הוא כזה, לפעמים הוא לא בדיוק כזה, אבל לפעמים הוא חלקי וכזה, נכון? אז לכן זו שאלה טובה מאוד. אנחנו מדברים על הנשמה של עם ישראל, שהיא בספירה אחרת לגמרי מעם ישראל בפועל. אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. בסדר? עוד פעם? לא, מושג אחר. אנשי כנסת הגדולה זה תלמידי חכמים שהיו מזמן עזרא ועד לזמן התנאים, שהם היו היחידה המאוחרת של חכמי ישראל. וזה לא כנסת ישראל, יש אנשי כנסת הגדולה שבעצם התלמידי, זה נכון שפה זה הנושא הזה של הכינוס, תלמידי חכמים, אבל פה אנחנו מדברים על היבט אחר לגמרי, הנשמה של כל עם ישראל, זה כנסת ישראל.
יש זמן שאנחנו נצליח להציג את הכל, או שזמן
שאף אחד לא תמיד יש פער? תמיד יש פער, אבל יש זמן שבו כבר הלבנה במילואה. כתוב בפסוק, לעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה שבעתיים כימי בראשית. זאת אומרת, כשהלבנה תהיה במילואה, גם החמה תשפיע עלינו יותר. אבל אז זה כבר לא יהיה מתוך מיעוט, מתוך, כשאנחנו לא במילואנו, אנחנו לא קולטים את הנשמה שלנו בצורה מלאה, אז ממילא אנחנו קולטים דברים אחרים, ויש נפילות, ויש תפיסות אחרות. בוא ניקח מהאדם הפרטי. גם אדם פרטי שחי בצורה מלאה את נשמתו, הוא יגדל עם זה כל החיים. הוא נמצא בהנבאה מלאה של הנשמה, וואו, זה מדהים, אבל זה אינסופי, כן. אבל זה אינסופי מחי ללחי, לא ממיעוט למלאות. בסדר? כעם ישראל הוא במיעוט, שהלבנה היא במיעוטה, וזה לא סתם המשל הזה, כן, שנמשל לו לבנה. כעם הרב ממש אומר זה פה במשך הספר. הלבנה היא לפעמים במיעוטה, ואז כשהיא במיעוטה, זה צערנו, כן, מכירים בתנך מה קורה, כעם ישראל הוא לא במילואו. כעם ישראל במילואו, אז הוא בהנבאה טובה ומלאה, ועדיין, מחיל אל חיל, כן, יש מה להתקדם. כי הרמה היא תמיד משפיעה עוד. כן. נכון. נכון, קודם כל לא הזכרנו פה תורה, הזכרנו נשמה. ונשמה יש לכל עם ישראל. עכשיו בוא נגיד יותר מזה. רגע, אבל מה עם הגויים? גם הגויים מרגישים לפעמים, נכון? רצונות, גם להם יש כנסת ישראל, היא משפיעה קודם כל על עם ישראל, אבל אחר כך היא משפיעה גם על אומות העולם. בסדר, גם הם עברו בצלם אלוקים, אבל הטוב שעובר לעולם, גם לאומות העולם, עובר דרך המעיין הזה. מושפע קודם כל דרך הלבנה על הכוכבים. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה לבנה שמסוגלת לקלוט את החמה. כן? הערה נשמתית כזאת שעם ישראל קיבל אותה ביחד, לא באופן פרטי, עם ישראל ביחד, נשמה כללית כזאת שהיא מלאה בטוב. הטוב הזה יתגלה קודם כל דרך עם ישראל, אחר כך הטוב הזה גם, בעזרת השם, ילך וידביק וירומם את כל עמי העולם וכדומה, כן? אבל קודם כל עם ישראל הוא זכה שהנשמה הזאת מופקדת בתוכו, וממנו גם וזאת השם הטוב הזה ילך וידביק ויצמח בכל העמים כולם. וכבר הולך וצומח בכל העמים כולם.
זה לא משהו שמה שעוקף את עם ישראל?
יותר בכל?
מה שעוקף את עם ישראל זה התורה והרמה.
נכון, וזה יסוד מאוד מאוד חשוב. התורה היא הפענוח של כנסת ישראל. בסדר? יש, מה זה אומר? בוא נגיד ככה, יש תנא דבעליהו, מאוד מאוד יסודי. הרב צבי יהודה חוזר עליו הרבה מאוד. תנא דבעליהו זה אליהו הנביא, מדרשים בשם אליהו הנביא. היה אומר אליהו הנביא ככה, כתוב שישראל קדמו לעולם. כך כתוב, ישראל קדמו לעולם. מה הכוונה ישראל קדמו לעולם? עם ישראל נולד בתחיית מצרים, היו עמים שהיו פה לפנינו, נכון? אז מה הכוונה שישראל קדמו לעולם? הכוונה היא, נשמת ישראל קדמה לעולם. בסדר? ישראל קדמו לעולם, זה לא, נכון, עם ישראל קונקרטי, הקדוש ברוך הוא הבליח אותו לתוך העולם, שם ביציאת מצרים. אבל נשמת ישראל קדמה בכלל העולם, כי בעצם האור שאתה קודם כל, כן, בורא את האור, ואז אתה בורא לו כלים. נשמת ישראל היא האור שאמור להופיע בעולם, קדם לעולם. וכתוב גם במדרש שגם התורה קדמה לעולם. קדמה לעולם, שוב, זה לא עניין של קדימות היסטורית, זה לא הדגש, אלא קדימות היא קדימות מהותית. לפני שאתה בורא עולם, אתה בורא לו את האור שימלא אותו. כן, תחליט. נכון, סוף מעשה במחשבה תחילה. אז המחשבה תחילה של העולם זה האור של העולם, האורייתא, התורה שלנו היא האור שקדם לעולם. אז נאמר גם על כנסת ישראל שהיא קדמה לעולם וגם על התורה שקדם לעולם. שואל אליהו הנביא שאלה מעניינת, מבין שניהם מי קדם? בין ישראל לבין תורה, שזה קשור לשאלה מי אמר תורה? מי אומר תורה? הצבעה. מי אומר ישראל? נכון. אבל מי קדם? אז אליהו הנביא אומר, הדבר הזה הוא לא רק מחלוקת פה בבית המדרש, הוא מחלוקת גדולה וידועה. אומר אליהו הנביא, רבים עסקו בשאלה הזאת. ורבים אומרים, אומר אליהו, זה היה לשון, רצוי היה מקפיל לצטט את זה, רבים אומרים שתורה קדמה. ואני אומר, אליהו, ואני אומר, ישראל... אליהו, אליהו הנביא. אליהו שלנו. ואני אומר, ישראל קדושים קדמו. ישראל קדמו לתורה. ואם אתם תלמדו השנה נצח ישראל, יש לכם במערכת? כן. אז שם בעירובים גדולים ועצומים שהמהר"ל עושה בפרק ג' ופרק י' על הסוגיה הזאת, אז לא נהרוס לכם שם. אבל זה יסודות עצומים. הרב סיודה תתן את זה ואליהו הזה אמר, זה לא ברור סתם, מה זה משנה מי קדם? בתחרות, מי קדם, מי הגיע ראשון, הילדים, תורה או ישראל? לא, זה משהו מאוד מאוד עמוק. אם אני אומר שתורה קדמה, אז הוא אומר שזה הבסיס, וממילא הכל בהקשר הזה, אם ישראל, חס ושלום, לא מקדמים את התורה, הם לא קשורים, הם כלום. כי זה מה שנותן את הערך להכל, זה התורה. ואם יש ישראל, אבל ישראל לא קשורים לתורה. אבל אם אני אומר שישראל קדמו, מה הכוונה שישראל קדמו? לא ישראל העם, כמו שדיברנו קודם. כן? ישראל הנשמה. הנשמה הזו שאנחנו מדברים עליה פה. כנסת ישראל. היא קדמה לעולם, היא קדמה לתורה. מה זה אומר? זה אומר שהאור האלוקי היותר עליון והכי הכי עליון והכי הכי שמימי כבר טבוע וחי בנשמת עם ישראל. הכל כבר נמצא שם. זה צריך להיחשף. זה בעיה קטנה. זה עוד לא מופיע, זה יופיע. אבל מה יגרום לזה להופיע? תורה. ובלי תורה זה לא יופיע. אבל התורה מוציאה לפה משהו שקדם לה. וזה ישראל. ישראל, יש מדרש שאומר, חיה יש בשמיים וישראל שמה. זה לא ישראל של נבחרת ישראל, נכון? זה חיה יש בשמיים וישראל שמה. הנשמה הזאת, העליונה, השמימית הזאת, הנשמה הזקה והתאורה של עם ישראל, היא הדבר הכי אלוקי שיש בעולם. היא הראיה של הדוד. שיר השירים, כן, אנחנו, כן. כולם צריכים לאמץ את, לפחות השנה, לאמץ את מנהג הספרדים לקרוא לפני שבת קודש. שיר השירים, זה בעצם הקדמה ללך הדודי, אותו עניין, נכון? הקלה והדוד. אנחנו והקדוש ברוך הוא. זה הסוגיה פה. זה הסוגיה של כל המציאות. זה סוגיה של כנסת ישראל ודודה, של החמל והלבנה, של נשמת ישראל והקדוש ברוך הוא. זה עומק הסוגיה. והתורה תחבר. התורה תוציא אותנו לפועל. בלי התורה אנחנו לא נצליח לחיות את נשמתנו. לא נצליח. ולכן התורה גם קדמה לעולם. בוודאי שבלי התורה אין לנו שום סיכוי. זה שלנו שמה כזאת ענקית מעולה, אבל להיות את זה לפועל. אבל כנסת ישראל קדמה. זה יחס אחר לכפי עם ישראל. עם ישראל זה נשמתו היא תורה חיה. נשמתו של העם הזה, כן, כולל הרפורמים, כל קפלניסטים שם וכל הזה, הנשמה של העם הזה, זה תורה חיה, ושם אוצרות אדירים, שאנחנו נלמד מה יהיה שם, נמצא בכל כנסת ישראל. בוודאי שהתורה היא ההצלה הגדולה של האור הזה, הישועה של האור הזה. ותלמידי חכמים, מופקדים, לעזור לעם ישראל לגלות את האור שלו. אם לא יגלה את האור שלו, אז זה יהיה הפסד נוראי ועצום. אבל קודם כל, ישראל קדמו. כן. שהקדוש ברוך מה, מדרש שהלך לכל העמים ושאל אותם?
כן, אבל מבא בניסן השישי של איזה שמדמה לשהתורה נברא לפני. אז כאילו זה, זה שם, כאילו, נזכר את זה שאמרת.
סוד סדר בדבר, כן. כן. אז קודם כל, א', המדרש שם שאומר, שהקדוש ברוך הוא הלך ועבר בין כל האומות, מה הוא מלמד? לכאורה הוא מלמד שיש פה איזו בחירה חופשית כזאת, מי רוצה את התורה, אתם, 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 טוב, רק עם ישראל רצה. כך למדנו. אבל אם אנחנו מתבוננים בעומק המדרש, מה המדרש אומר? מה אומרים ישמעאל, למה לא רוצים את התורה? כי כתוב בתורה על חרבך תחיה. כי יש להם טבע שלא מתאים לתורה. ולמה עשיו לא רוצים תורה? כי הוא, לא, חרבך תחיה זה עשיו, ישמעאל בגלל גזל. זאת אומרת, אומות העולם, הבירור הזה של המדרש בא להראות בעצם שמה שנראה כבחירה חיצונית הוא בעצם התאמה של נשמת ישראל לתורה. כן? וכדי שלא יהיה טענות אצל אומות העולם למה לא קיבלנו תורה, אז צריך לעבור כדי לברר, כן? שבאמת יש פה איזו התאמה קדמונית של ישראל לתורה, ומכוח ישראל גם אומות העולם יזכו, כן, להתרומם. ולכן, וגם המדרש שהצג, יש שני מדרשים, יש יש מדרש אחד שאומר שכל העולם נברא בשביל ו' בסיוון, נכון? שבלי זה התורה, בלי התורה שהייתה ניתנת ו' בסיוון, אז יום השישי, נכון? ששמיים וארץ היו נחרבים. אבל גם כתוב, אלה לתולדות השמיים וארץ בהיברעם. אל תקריא בהיברעם, אלא באברהם. וגם שם כתוב, כן? שלולי אברהם, כל העולם. כי אורייתא בישראל, אומר, בוא נגיד בצורה הכי פשוטה לפי מדרש שלישי, ישראל, קודש הבריך הוא אורייתא, חדו, אומר המדרש. כי זה בעצם אותו אור, המקור האלוקי מתגלה בעולם הזה בשני מוקדים, בנשמת ישראל ובתורה. אלה שני הבאות הכי אותנטיות, הכי יקרות, הכי תאורות של האור האלוקי. אבל עדיין נתן אל ואליהו בא לומר שבין שתיהם, שזה אור אחד, אבל התורה מוציאה לפועל נשמת ישראל, נשמת ישראל כבר תורה. היא תורה, היא תורה, אבל היא תורה לא חשופה, היא לא תורה חיה. אבל באמת זה אותו אור, זה אותו אור יקר שנמצא בנו בצורה חיה, ונמצא בתורה, כן, בצורה כתובה ומסורה. בסדר? זה ברור, להוציא כל טענה, שיהיה ברור, כן, שאין פה איזה משהו שכביכול יש להם מה לטעון. הנה, נתנו לכם את האפשרות, אבל אתם רואים שזה לא מתאים לכם. כן? ועדיין כתוב הר סיני, שמשם יצאה שנאה של אומות העולם לישראל. כן? עדיין לא עזר כל כך. מה? כן, אבל הם עלולים לחשוב, זאת אומרת, הם צריכים לדעת שכמו שאדם יכול להגיד לו, למה אני לא כהן? אני צריך לדעת, אני לא מתאים להיות כהן. ואני צריך לסמוך שיש כהנים בעם ישראל, כן? למה הם נבחרו? זה לא פייר. זה לא עניין של לא פייר, אלא עניין של תפקיד. תפקיד ושליחות. יש להם תפקיד. תפקיד מאוד גדול. התפקיד שלנו לא יצא לפועל על ידי תורה, אלא על ידי שיבה יסוד בן נוח, לבנות את העולם בצורה מוסרית וכדומה. יש לזה כמובן גם מצד אחד ירידת המדרגה של התביעה האלוקית, אבל גם ירידה ב, 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 במה שנדרש מהם, כן? פעם היה לי חבר טוב שסיפר לי שהיה לו חבר שלמד במכון מאיר כמה שנים. זה היה ממש היינו בישיבה, היינו בשנותינו בישיבה. והחבר שלו למד במכון מאיר שנתיים, בסוף השנתיים התברר שהוא לא יהודי. הוא חשב שהוא יהודי, כי האבא היה יהודי, או הסבא של דרך האבא, ואחרי שנתיים שלו לומד במכון מאיר, פתאום הגיע שיעור על יהדות, ואופס, הוא כבר שנתיים לומד תורה, מבסוט, עניינים עד הגג, מתגלה שהוא לא יהודי.
מה
אתה
אומר?
מה?
כאילו, אם הוא שמע והוא לא יודע, הוא ממש
היה
חבר האמת, והוא מבצע הכל.
בואו נספר לך את הסיפור עד הסוף. שאלו אותו, אז אמרו, הוא הלך לרב, הוא הלך לרב ביגון. מה לעשות? אז הרב ביגון אמר, אתה צריך להחליט? אם אתה רוצה להיות יהודי, אנחנו נשמח מאוד, רק צריך לעשות גיור. ואם אתה לא, אתה לא חייב. והוא הלך וחשב. מה אתה חושב שהוא אמר? הוא לא רצה. והוא התלהב מהתורה. אבל הוא גם מבין כמה אחריות זה. זה לא, זה בא ביחד. זה לא, הוא החליט שזה... הוא אומר, אני מאוד אוהב את עם ישראל, מאוד אוהב אתכם, מעריץ אתכם, יש שם תורה נפלאה. עכשיו שהבנתי שאני לא, וואלה, לא. להיות עם ישראל זה גם חובה גדולה, זה גם אחריות גדולה. לא? בטעות הוא למד, בסדר. זהו, החוזר את המדרשה, לא צריך. ישראל זה זכות, זה לא, זה גם חובה וזה גם זכות, זה מדרגת חיים. זה מדרגת חיים שיש נשמה כזאת, ואתה רוצה, אתה לא רוצה, ככה נולדת. נולדת עם נשמה כזאת שהיא מופקדת ואחראית וחיה את האור האלוקי בעולם. זה זכות גדולה, זה גם חובה גדולה. אנחנו נתבע על זה, אנחנו מחויבים לזה, יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, יש הרבה חלומות שאנחנו מבטרים עליהם. אנחנו שמחים בביטור הזה, זה מבחינתנו הזכות הכי גדולה, אבל כפה למרגיעית, לא עשו לנו משאל אם אנחנו רוצים להיות יהודים או לא. זה, ברוך השם, זכינו. אבל יש ערך לכל יצור בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יש ערך ותפקיד ושליחות, כל אחד לפי מדרגתו. מי שנברא כגוי, אנחנו מותר לו לשמוח להיות גוי, והכל מצוין, הכל טוב. מה? ודאי, כן. עוד גוי שהוא חסיד אומות העולם, שהוא יקבל שכר גדול. והפוך, הרבה יותר בקלות מאיתנו. אנחנו לא... זה לא פריבילגיה להיות, זה לא, זה זכות, זה זכות עצומה, אבל זה לחיות, מדרגת חיים. אנחנו קיבלנו מדרגת חיים. מדרגת חיים כזאת, צריך ללמוד אותה, לשמוח, רוצים לשמוח בה, אבל קודם כל היא עובדה, היא קביעה וקיימה בתוכנו. טוב, כן. יש נשמה של אומות העולם, יש ספרים שקוראים לזה צלם אלוקים דאומות העולם, בספרים זה יקרה בשמות שונים, באיכות אחרת לגמרי, והיא רק פרטית, אנחנו נראה את זה בהמשך, היא לא, אין כנסת ישראל. החידוש הזה שאנחנו נראה פה, נשמע כנסת ישראל, זה רק אצל עם ישראל. טוב, בסדר? בואו נחזור לפסקה. טוב, לפחות פסקה אחת אנחנו חייבים לסיים בשיעור, אחרת מצבנו לא יהיה זה. שאלו אותי לגמור את הספר, בקצב הזה יש להם לגמור פרק. אבל זה טוב. עד מתי אנחנו רק שנה? מה? 2:15? טוב, אז בואו ננסה ככה, בסדר? ננסה לראות. לא נגמר, לא נורא. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. אוקיי. האור האלוקי שאמור לתקן ולהשפיע את הטוב האלוקי לכל העולם, לכל ההוויה. ובעולם הזה, הרי אמרנו, כנסת ישראל היא עוד לא בעולם הזה, זה נשמה עליונה, חיה יש בשמיים ישראל שם. אבל איך הוא מופיע בעולם הזה, הנשמה הזאת? בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. הנה מושג עם, נכון? חיפשנו את המושג עם. בעולם הזה הנשמה הזאת מופיעה באומה הישראלית. מופיעה דרך האומה הישראלית. בסדר? אבל זה, מה זאת אומרת? במילואה, כמו שהנשמה שלי מופיעה דרכי. אבל הנשמה שלי מופיעה דרכי, אבל אף אחד לא מצליח עדיין לחשוף את כל האור שבנשמתו. יש לנו הרבה הרבה אור בתוכנו שעוד לא חשוף. אבל עדיין הנשמה שלי היא לא תעבור דרך אף אחד. אני הצינור לנשמה הזאת בעולם. אותו דבר פה. עם ישראל הוא הדרך, הוא דרכו, דרך החיים שלו, דרך הבניין שלו בארצו, דרך ההתקדמות שלו במעשים טובים ובבניין החברה בישראל ובבניין ארץ ישראל וכולי, דרך זה תופיע דרכו הנשמה הזאת. דרך העם החי הזה ודרך היכולת של העם הזה לתרגם את הנשמה הזאת ולחיות אותה בצורה איכותית ולעשות מעשים טובים בדרך תורה וכולי, העם הזה ישפיע את הנשמה הזאת לעולם. בעולם הזה נשפע תמצית זו, האור הגדול הזה שבנשמת ישראל, מופיע באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה. לא רק ברוחניות של עם ישראל. הגשמיות של עם ישראל היא גם כן עוזרת לו להוציא לפועל את הנשמה שלו. כשעם ישראל נאבק באויביו, אז זה מוציא ממנו איכויות רוחניות. נכון? זה מוציא ממנו אמונה, זה מוציא ממנו גבורה, זה מוציא הרבה הרבה איכויות מאוד מאוד עמוקות, דווקא כשעם ישראל עוסק בחומר, אם הוא עוסק בחומר כמו שצריך. אז הוא יבנה תרבות מאוד מאוד יפה ואידיאלית, הוא יבנה חיי כלכלה צודקים ומוסרים. העם הזה, הרוחניות שלו והחומריות שלו, הם כלי להוציא לפועל את האור האיכותי שנמצא בתוכו, הנקרא כנסת ישראל, בחומריותה ורוחניותה. במצב השלם, כמובן, עם ישראל בשלמות, עם ישראל מודע לעצמו, ואוחז בתורה, אז כל החיים של עם ישראל הופכים להיות מעין פרוג'קטור כזה, שמאיר את האור הפנימי שבתוכו, ומפיץ אותו לתוך החיים. רק שנייה, לפחות עוד שתי מילים, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. עוד שני היבטים שדרכם יוצאת אל הפועל נשמת ישראל, אמרנו בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. תולדתה אצל הרב זה ההיסטוריה. תולדה זה ההיסטוריה של עם ישראל. אמונתה, כן, יותר ברור. האמונה של עם ישראל מוציאה לפועל את הנשמה שלו, זה ברור, נכון? האמונה היא בעצם, ככל שעם ישראל מאמין יותר, אתה מחובר לעצמו, וככה מוציא לפועל. אבל מה הכוונה? בתולדתה. ופה הרב יפרט את זה בהמשך. הנה, זה המשפט הבא. זאת אומרת, התולדה של עם ישראל, התהליכים ההיסטוריים שעם ישראל עובר, הם לא תהליכים היסטוריים מקריים, שבהם אנחנו עוברים כל מיני דברים וככה צריכים לשרוד דרכם, אלא התהליכים ההיסטוריים הם שלבים שהולכים וחושפים את נשמתנו. הולכים וחושפים את נשמתנו, כן? הרב היה קורא, תראו אותה רק במשפט הבא, איך הרב כותב היסטוריה? עם תף, נכון? היסטוריה דהיינו, אסטריה. ההיסטוריה היא מדברת. יש פה מנגינה, יש פה, צריך הרבה מאוד עומק כדי לפענח את הדבר הזה. אבל כל שלב שאנחנו עוברים, כל התמודדות שעם ישראל עובר, זה שלב נוסף בחשיפה של הנשמה. החשיפה של הנשמה שלנו היא לא נקודתית, היא ספירלית. היא הולכת ויוצאת אל הפועל דרך מרחבי הזמן, וכל תהליך היסטורי שאנחנו עוברים, או התמודדות, או תקופה, או מלחמה, או הצלחה, כל תהליך היסטורי כזה הוא עוד שלב שמוציא מאיתנו את האור שקיים בנו. כן? זה נכון דרך אגב גם באדם הפרטי. אנחנו לומדים לראות את התהליכים שלנו כתהליכים שהם לא משאירים אותנו באותו מקום. אלא האדם, גם האדם הפרטי יוצא לפועל דרך מהלכי הזמן. וכל מהלך של זמן בונה ומוציא מאיתנו רבדים חדשים של אישים. שלא היינו יכולים להוציא אותם בשלבים קודמים או דרך ניסיונות אחרים. או דרך, כן? עכשיו אני בשנת מדרשה, אני מוציאה מעצמי דברים חדשים. וכשאני בא, לא יודע, במצב אחר או בניסיון, חס ושלום, לא, אל תבינו, זה ניסיון, אבל כל מצבי החיים שאנחנו עוברים, הם לא קוראים לנו סתם. הם סוג של תהליכים שמזמנים אותנו להוציא אל הפועל מדרגות חדשות. כל פעם, מדרגה חדשה שיוצאת אל הפועל היא עוד איכות שנחשפת, והאיכות שנמצאת בפנים היא יותר גדולה ממה שכבר נחשף. ונחכה כל פעם לעוד אירוע או לעוד עניין, זה הופך את הכל להיות מאוד מאוד חי. הכל מאוד מאוד חי. כל דבר יש לו משמעות. כל דבר הוא מסכן. למה נקראתי למצב הזה? איך אני מתוך המצב הזה יוצאת יותר חזקה, יותר מוציאה מעצמי יותר איכות, יותר אמונה, יותר החיים האחרים. הם לא איזו פלטפורמה אחדותית, משעממת, ששום דבר לא קורה בה. קוראים פה כל הזמן דברים. כנסת הממשלה הלבנה היא מתחדשת. היא מתחדשת. שמה עליות, ירידות, אבל הכל הוא דינמי. יש דינמיות רוחנית. לא רק דינמיות בעולם השוק הכלכלי, כן? המניות, הזה, שם יש אקשן. אבל העולם הרוחני שלנו נראה כמו איזה פלקט מת. לא, הפוך, הדינמיות הכי חזקה והכי מסעירה והכי חיה, זה איך אנחנו יוצאים אל הפועל. אין דבר יותר מעניין, יותר חי, יותר נושם, יותר בועט, יותר חשוב, יותר חיים פה, חיים. וחיים זה דינמיות של טוב שרוצה לצמוח וצומח גם דרך כל השלבים שהוא עובר. זה נקרא שההיסטוריה היא היסטריה. וזה מבט חדש, זה מבט מופלא מאוד שהרב מלמד אותו בהמון המון המון היבטים, גם בהיבט הפרטי, גם בהיבט הכללי, ובאמת נראה איך הוא מפענח את זה במשפט הבא. ההיסטוריה היא חלק ממה שחושף אותנו, מוציא אותנו לפועל. ותהליכי ההיסטוריה, גם הקשים שבהם בסוף הוליד בנו את המן, הוליד בנו את פורים, ויוון הוליד בנו את חנוכה, ומצרים הוליד בנו את פסח. ברוך השם אנחנו זוכים, כן, מה שמעתי הרב שמואל אליהו, שאומר שהאיראנים מכינים לנו חג חדש, בעזרת השם, נזכה לעוד חג, לא יודע מה נאכל שם, אבל יהיה מעניין. תמיד אנחנו אומרים בסוף לאכול איזה משהו, זה נחמד. אבל זה אומר שלא רק שאין בנו פחד מהתהליכים, ברור שצריך אמונה, צריך ביטחון, שתהליכים קשים, לא פשוטים, לעבוד מול מצרים זה לא פשוט, לעבוד מול יוון זה לא פשוט, ומול אמן, זה לא דברים ש... זה לא צחוק מה שנקרא. זה מלחמה, מלחמה אדירה. אבל, כן, איך אנו... בזאת אני פותח, נו, איך זה מתחיל? אם תחנה על המחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת אני בוטח? זה אחד המפרשים, לא זוכר מי, זה אומר, במלחמה אני בוטח. אם הקדוש ברוך הוא הקריא לי את המלחמה הזאת, היא סימן שהיא מזמנת לי איזה אור חדש שאני אמור להוציא לפועל דרכה. יאללה, טוב, סופגניות בדרך. אבל בסוף העיקר זה ההבנה שחיים פה, וחיים פירושם גדילה, הוצאה אל הפועל. האור כבר נמצא, כמו שאמרנו, הכל מלא, הכל מלא, אבל יש לנו איזו נטייה להישאר קטנים ולא להוציא לפועל את כל מה שיש בתוכנו. תבוא המציאות ותקה על קודקודנו ותכריח אותנו להתעמת, לברר, לגדול, ודרך כל דבר אנחנו נתברר ונשמתנו תצא לפועל. וזה נכון גם בפרט וגם בכלל. וכשעושים אל הדרך באופן כזה, אז גם אם עוברים דברים ולא תמיד מבינים ולא תמיד יודעים ולא תמיד, לפעמים, כן, גם צריך שק ואפר. מרדכי לא ישר הגיע לאוזני המן, כן? עד שהוא אכל את האוזני המן, הוא אכל מרור מהמן ושק ואפר ועניינים. אז גם באופן פרטי אנחנו עוברים, אבל אנחנו תמיד יודעים שיש לזה משמעות והאור יותר גדול מהחושך, וכל החושך בא להוציא מאיתנו את האור הגדול שנמצא חי וקיים בתוכנו. זה מה שכתב לנו קודם, שהנשמה קדמה לאורייתא. עכשיו אנחנו רוצים לאחוז באורייתא, אבל כדי להוציא לפועל עוד קומה ועוד קומה, ו... כן? ממדרגה למדרגה. טוב? בואו נקרא עוד משפט. אומר הרב, ההיסטוריה, כי זה הנושא שלנו, ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תימצא דוגמתה בישראל. ואמונתו, בוא נחצור. כל משפט, אנחנו הולכים עוד קומה. מה הכוונה? פה הרב אומר יותר מזה. עד עכשיו דיברנו על עצמנו, שההיסטוריה שלנו היא דינמיות רוחנית. דברים קורים לנו ואנחנו דרכם גדלים, מוצאים לפועל את מה שיש בנו. אומר הרב, זה לא, אבל זה לא נגמר בנו. הרי אמרנו שכנסת ישראל היא תומד בתוכה את האור האלוקי שהוא לא רק בשביל עם ישראל. את האור האלוקי שאמור לצאת אל הפועל בעולם. ולכן אומר הרב, עכשיו משפט הרבה יותר מרחיק לכם. ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. כשאנחנו עוברים תהליכים ערכיים, מוסריים, אמוניים, ויוצאים אל הפועל בתוכנו כוחות רוחניים, זה גלגל שיניים שמעניק לעולם הזה תהליכים רוחניים, אמוניים, מוסריים. ואי אפשר לא לראות את זה, שיש המון המון תהליכים שמתחילים בעם ישראל, ומביאים, יוצאים אל הפועל בהמון המון כוחות וגוונים בכל העולם כולו. אם זה, ודאי בצד השלילי, יש עמים שבאים להתנגד לעם ישראל, מזהים בעם ישראל את, 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 את המרכזיות האמונית שלו, ובאים לעצור אותה. אז זה צד אחד שמשפיע על אומות הערב. אבל בצד החיובי, כל תכונה, כל איכות שעם ישראל מוציא לפועל, היא בסוף לא רק בשביל עצמו. היא בסוף גלגל שיניים שנותן אור, נותן כיוון, נותן ערכים לעולם כולו. אחת הדוגמאות היפות, ככה, קצת חיצוניות יותר, שאפשר ככה לראות, לזהות את זה, שבארצות הברית נאבקו על ה... לא, בדרום אפריקה נאבקו על הזכויות של זכויות האדם וכולי, זה היה נגד אנגליה שם, ואז נלסון מנדלה, שהוא הרים שם את הזה, הכותרת שלו הייתה Let my people go. דיינו, שלח את עמי. שלח את עמי, והוא אמר, אני מקבל השראה מעם ישראל. עם ישראל הוא לימד אותנו חירות, לימד אותנו שכל אדם נברא בצלם, לימד אותנו שאסור להתעמר, ואני לוקח משם את ההשראה, ואני, כן, את הדגם הזה של יציאת מצרים, אני רוצה לפי מדרגתי, לפי מדרגת העם שלי, להנחיל פה לעם שלי פה. וממילא כל התהליכים שעם ישראל עובר, שמוסיפים איתנו איכויות שונות, כן, של חירות, של שנאת הרשע, של אמון באדם, של אמון בטוב, הן אחר כך הולכות ופולשות לתוך אומות העולם. לדתות שלהם, לתפיסות שלהם. עכשיו, ודאי, הם בסוף ייקחו את הדברים לסגנונם, למדרגתם. לפעמים גם ייקחו אותם ויעבדו אותם. נכון? כמו שהרב אומר במשפט הבא, על האמונה של עם ישראל. אמונתה היא התמצית המסולת, מסולת זה נקי, והמקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולם. וזה גם לא קשה לראות איך האמונה של עם ישראל, גם היא לא נשארת רק במרחב הישראלי, אלא דתות, חלקם בצורה מפורשת, לוקחות את היסודות של אמונת ישראל ונותנות להם פרשנות, לפעמים מובטת, אבל עדיין מקבלות השראה מאמונת ישראל ובונות מתוכה לפי מדרגתם את האמונות שלהם, וחלקם לא בצורה ישירה ובצורה עקיפה, כן? לאמונות כולם. יש פה איזה מקור השראה. כנסת ישראל היא המעיין שמחיה או מעניק, כן, השראה רוחנית, ערכית, אידיאלית, לכל התהליכים ההיסטוריים הערכיים, כן? ולכל התהליכים האמוניים הדתיים, שהם זרמי זרמים של עולמות רוח, שיש להם מעיין אחד מרכזי שממנו הכל הולך ונובע. ואחר כך יש לו המון פלגים והמון הסתעפויות, חלקם גלויות, כן? יבואו הנצרות והאסלאם ויגידו, כן, אנחנו ניקח מעם ישראל יסודות ונבנה את דתנו מתוכן, וחלקם סמויות, השפעות סמויות. אבל השפעות חברתיות, השפעות של תנועות מוסר או תנועות תיקון למיניהם, כן? בין אם זה הקומוניזם, ושוב, זה יכול להיות תנועות שבסוף הביאו נזק נוראי לעולם. אבל הרעיון הבסיסי של הקומוניזם, למשל, שאומר, כולם צריכים להיות שווים, כל רעיון בסיסי שבאיכותו יש איזה נקודת אמת ערכית, תמצא את השורשים שלו בכנסת ישראל. אז ההיסטוריה של עם ישראל היא גלגל שיניים לתהליכים היסטוריים אוניברסליים, ואמונתה היא התמצית והמקור המשפיע על האמונות כולם. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים. זאת אומרת, עם ישראל הוא גם משפיע את, את, את מושגי האמונה, הוא גם הכוח המבקר, כי בסוף, כשהנצרות, האסלאם, ייקחו יסודות אמוניים מעם ישראל ויפרשנו אותם, הרבה פעמים בזה עיוותים גדולים, ועם ישראל ימשיך בשלו, ישיר בדרכו, עד שהוא יתקן גם את העיוותים. כן, לא ישאיר, הוא יהיה גם הכוח המבקר, לא, וודאי שהנצרות, שעקבות של דם נוראיות יש לה על, 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 על ההיסטוריה והמצפון שלה, היא לאט גם היא הולכת ומתקנת, כן? לאט לאט על ידי השפעת אמונת ישראל. אז עם ישראל, אמונת ישראל היא הכורח המשפיע על כל המושגים, וגם הכוח המבקר אותם, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כן? זאת אומרת, ההשפעה הזאת תלך ותמשיך ותעדן את כל האמונות, את כל התפיסות, חלקם הושפעו מעם ישראל בצורה ישרה, חלקם הושפעו והתעוותו וקיבלו השפעות לא נקיות. עם ישראל ימשיך וינקה אותם ויתאר אותם עד שיביאם כולם לקרוא בשם השם. ואלוקייך קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. המעיין הזה, שהוא המקור המשפיע לכל הערכיות, לכל המוסריות, לכל האמוניות בעולם, ימשיך וישפיע עד שהוא יביא את העולם הזה כולו להכרה. הכרה בשם השם, הכרה בטוב, הכרה באמון באדם ובשליחותו ובערכיותו וכו'. טוב, את הסוף קצת עשינו בווישט, אבל העיקר שפחות פסגה אחת. בסדר? טוב.